יום רביעי, פרשת שופטים, ערב ראש חודש אלול. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסגולה הבודדת שנשמעה מפי מורון הגראיל שטיימן זצ"ל בערוב ימיו. מספר הגאון רב לוזר טורפשליטה שהוא שמע מידידו הסקן הרפואי, איש החסד, הרב אליעזר קפלן שליטה. לפני כמה שנים הוא היה אצל הרב שטיימן באיזה טיפול רפואי מסוים שהיה צריך לעבור. כדי להשיח את דעתו מהכאב של הטיפול, אז הרב קפלן אמר לו, שישי והיום מתחיל הזמן, להיכלי התורה, להיכלי הישיבות. כמו שהרב שטיימן חייך חיוך רחב, היה נרגש. אחרי דקה של דומיהו אמר בכל נשנת מדמעות, שתחילת הזמן עם ימים כל כך גדולים, בזכות התורה אפשר לפעול בה כל כך הרבה ישועות על ידי תפילה. הוסיף הרב קפלן ואמר, שבשנותיו האחרונות של הרב שטיימן היה כבר כמעט בן בית, ויכול להעיד שהוא כמעט בשום פעם לא שמע אותו מדבר על עניינים סגוליים, וזו הייתה אחת מהפעמים הבודדות ששמעתי אותו מדבר על מושג של סגולה. אבל, אומר הרב טורק, צריך לדעת שאת הסוד המופלא הזה של כוח ההתחלה מכיר היטב גם אותו מלך זקן וקציל, שהוא יושב, הוא יושב לנו על מפתחי הלב, ומבקש להפיל אותנו בכל רגע. כמו שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתאמץ, בתחילת הזמן, בני הסגולה והמעלה שלו, אז גם היצר הרע עובד קשה מאוד כדי להמם ולהחליש את ההתעוררות הזאת. יש לו כמובן הרבה תירוצים, הסברים וכיסויים. זו דרך הבטוחה להתעלם ממנו בשלב ראשון, להתאמץ בכל הכוח, למרות הקושי. וההסבר ההגיוני לזה, שכאמור, כל הקשיים שהיצר הרע מציב לאדם בתחילת דרכו מבוססים על דמיונות והפחדות רק. והמטרה שלהם אחת, להחליש את האדם ולמוסף את השאיפות והרצונות שלו. אבל ככל שחולף הזמן, מבחינים שבכל המחשבות האלו אין שום ממשות אמיתית. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי. סיפור מפעים על אהבת תורה נדירה של בחור צעיר, התפרסם בכל ברמה בעיתונה של רמת אלחנן. אם חיפשנו באים הקשים העוברים עלינו סניגוריה על עם ישראל, אז הנה, תשמעו, תקשר למערכת קול ברמה, הוא מספר את הסיפור של הבן שלו, שלמד באחד הישיבות בבני ברק. המספר הוא תלמיד חכם מוותיקי רמת אלחנן, שהוא אומר שגם הוא בעצמו לא האמין על הבן שלו, שנמצא בדרגה גבוהה כזאת, אבל התמונה דיברה בעד עצמה. היא משקפת את הסייעתא דשמיא שזוכה לה כל מי שמוסר את עצמו על התורה. הבן הזה הוא ממשיך, למד עם חברותא בישיבה, כשדברר שהחברותא חולה בקורונה, אז הבן היה צריך להיכנס לבידוד. זה יצא מאמצע תשע הימים עד שבוע בתוך בן הזמנים. נו, קרח חימה בלבוני, וחמתי עליו, זה היה ימים חמים מאוד. בבית אומר, יש לנו בקושי מזגן אחד שפועל לו משהו, הוא נכנס לבידוד מאחורי ניילון. טוב, אומר האבא, שהוא תמיד ידע על הבן הזה, שהוא משופע ברוך השם באהבת תורה גדולה, הרמים שלו גם שיפחו אותו תמיד, ציינו את זה בחיבה יתרה. אבל עד שראיתי איך הוא לומד בתוך הניילון, לא האמנתי. פשוט ישב ולמד בשפידה, בשקיקה, בלי הפוגה. ככה במשך כל היום, הוא התנדד ליד הסטנדר עם הגמורה, וכל זה הוא אומר, לא תיאורים על גדולי ישראל, שלא נטשו את הלימוד גם בעשרה, אלא הוא אומר, בתוך הבית שלי, בחור צעיר, בקושי הגיע גיל 20. הלימוד שלו, הוא אומר, זה היה ממש בשמחה רבה, היה ניכר עליו ששורות הגמרא ממש מכניסות לו בחיות, ורק הם אלה שיכולות לעשות את זה, שום דבר אחר לא. עוד שלצל אחרים שנכנסים לבידוד, היו צריכים להריף עליהם משחקים וחומרי קריאה שלהם מה לעשות. אז ברוך השם, הגמור הבא מפורשים, הראשונים, אחרונים שנערמו על הסטנדר. טוב, עד שבר הוא הסתדר, הבעיה הגיעה כשנכנס בצום, הוא גם נכנס לבידוד מהגמור האהובה. בבוקר של תשבר הוא מרמד לי שאני אתקרב אליו, הוא אומר לי בלחש מאחרי הניילון, אבא, אני לא יכול, אני חייב לחזור לגמור, אני לא יודע מה יקרה לי בבידוד. טוב, הוא מספר שהוא ראה שהוא דובר אמת, ושאמת קשה לו, התקשר לאחד הרבנים, ושאל אותי אם אפשר להתיר לו ללמוד. אז הוא אומר, הסיפור הזה רק כדי להוכיח לעצמנו באיזה דרגה אנחנו יכולים להיות, הצעירים שבינינו. לא כולם, לא כולם מסוגלים להגיע לכלא דרגות, אבל אפשר להוכיח מזה הוכחה וראיה מוחצת, איפה אפשר להפיל על ידי התמדה, על ידי התמדה של אמת ולימוד התורה. אז הוא מסיים שיש סניגוריה, סניגוריה על עם ישראל כולו, יהי רצון שזכות הלימוד תורה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונראה, נזכה לראות בקרוב ישועות, ישועות הכלל וישועות הפרט, שנצא מאפל או לאור גדול. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הרב לוסטיגמן, בשיחה עם אחד הזוכים המאושרים במבחן המסכם האחרון של דירשו. כידוע, שלוש פעמים בשנה, עורכת הנהלת דירשו הגרלה גדולה בין אלפי הנבחנים במבחן המסכם. במבחן על 120 דפי גמרא שלימדו במשך 4 חודשים תמימים. מבחני דירשו שנבחנו על הנלמד מדי חודש וחודשו יכולים ומרוצים לחזור שוב על הנלמד כעבור 4 חודשים להיבחן על כל הדפים האלו במבחן אחד גדול ומסכם. אחרי זה, עורכת הנהלת דירשו הגרלה גדולה בין כל הנבחנים שקיבלו ציון עובר, לפי פרמטרים שנקבעו מראש, ככל שהציון גבוה יותר, כך הסיכויים של הנבחן לזכות בהגרלה, כי השם שלו נכנס אליה פעמים נוספות. ההגרלה היא $15,000, שזה מתחלק בין 35 זוכים. הזוכה הראשון מקבל את הפרס הגדול, $5,000, שניים נוספים זוכים $1,000, 4,500, ועוד 30 ב-$200. טוב, אז בהגרלה הגדולה האחרונה שנערכה, זכה הרב ישראל קוף בסכום הגבוה של $5,000. הוא התקשרו אליו, הוא מספר, הוא חשב שהשמיים נופלים עליו. זה לא קרה לי אף פעם שהתקשרו, זכיתי $5,000. פעם ראשונה שהוא עושה את המבחן המסכן. הוא מספר שהוא כבר נבחן על כל השס כולו, במחזור הקודם של הדפיים, אבל רק במבחנים החודשיים, הוא לא עשה את המבחנים המסכמים, עכשיו הוא החליט שהוא קופץ, רוצה לעלות בדרגה. הוא משתעשע במחשבה של הצטרפות לתוכנית קינן שס, אז הוא משתדל לחזור על הדפים, להיות מוכן למבחן הראשון. אחד התנאים להצטרפות לקינן שס זה לעשות את כל המבחנים המסתכלים של 120 דף, אחד שאני חושב לזה. קודם כל הוא אומר, מבחן של 120 דף זה בשני עצמו, זה גר לא פשוט, אני נרגש לעמוד בו. דבר שני, הוא מקווה גם להתקבל לתוכנית קינן שס. כמובן הוא אומר שהסכום שזכיתי נתן לי דחיפה ענקית, לא רק... סיפרתי בסדר לכמה חברים על הזכייה הגדולה, לא רוצה לעשות את הפרסום, לא אכלתי להתעסק, הייתי חייב לשתף כמה חברים קרובים שנבחנים גם הם בדרשו. אז יש גם אותם מדרבן להמשיך ביתר סט, אבל האמת שהזכייה הגדולה, הוא אומר, קיבלתי עוד לפני ההגרלה. עצם זה שנבחנתי בהצלחה על 120 דפי גמורה שלמדתי מחוץ למסגרת של הכולל, זאת זכייה עצומה, היא שווה הרבה הרבה יותר מכל סכום כסף שבעולם. אותם $5,000 שזכיתי בהגרלה של דיר שהוא רק ממחשים ומזכירים לי כמה שווה לימוד התורה הקדושה וכמה מנחה ואושר אנחנו שואבים ממנה בכל רגע ובכל שם. ואנחנו ממשיכים מסע היסטורי מרתק של הרב שמואל פולק אל הקפסולות בישיבות הקדושות בירושלים של בית שני, כולל רעיון מיוחד שאסור לפספס עם שלומיהו מצידון, שלומיהו, תלמיד שיעור א' בישיבת הקריה לציון, הלך זה למשיך במהיר או בימינו. זה דברים נפלאים שהתפרסמו כמדומני, ואז נתגורו, אני לא בטוח. לא בטוח, אבל בואו, זה דברים ארוכים, נראה חלק מהם. ההוראות אותם הוראות, גם הפעם ההוראות המחמירות ביותר, מכוונות דווקא כלפי החרדים לדבר השם. אבל הפעם לשם שינוי, במקום לוגו של משרד הבריאות, וחתימת ידו של דוקטור חזי לוי, מתנוסס על רשימת ההוראות הלוגו של ועד הקודש והמקדוש. ודווקא הציבור החרדי סס על כל הנחאה כמות נשאל רב. נתק של אלפי שנים לא הצליח את השתשת הרשומה של צורת החיים הזאת. חיים זהירות ורגישות, למשילה גם אנחנו פוגשים פעם אחר פעם בדיונים בענייני תומה, תיירי, או יש לי ממש כן בנגיעה בישיבה. הדיונים האלה, שאמורים להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, לא פחות בדיוני תפילה או הלכות שבת, הפכו באותו יום מר ונימר של חום המסניגדש, להיחס ולהמשיך. צעירי הצון וגם מבוגרים לא מוצאים ידיים ורגליים בסוגיות הזוכות האלה. אז הנה, יש לנו הזדמנות, הרב הגאון רב שמואל פולק, עורך גיליונות שלוות, בועז נדברו, נדרש למשימה הזאת מידים כסינדרם, ומצליח בעזרת השם בעתו עת סופר מהיר, לקרב את האהבה היהודי, אז עד כאן דברה, יש פה דברה הקדמה של סופר המודיע. ונתחיל עם המאמר, חלק ממנו לפחות של הרב פולק, לא בכל יום אחד, לא ביום אחד הכל התחיל, שניים היו בני ישראל מלוכדים כאיש, שנים, היו בני ישראל מלוכדים כאיש אחד בלב אחד, חלקות התחלתיות עדיין לא נכנסו ללקסיקון, לכל בעיה יש פתרון, יש סנהדרין בירושלים שעל פי משה כל דבר, ואחריהם אין עוררין. רק בדורות המאוחרים יותר, לקראת אמצע בעשרים, הפך דבר השמחה על קורבנות ביום טוב לסל המחלוקת. זו הנזכרת במשנה מסכת חגיגה, ונחלקו עם האירועים. בכוונת המחלוקת, האם זה בדבר הלוכה של שבוס או בסמיכה על קורבנות של חויבו? בכל אופן אנחנו מתקדמים הלאה. העולם התחיל להתרגל לדברים חדשים שלא שמעו על זה. סנהדרין שמלבד השליטה הרוחנית על כל עם ישראל, היו גם הגורם הבלעדי בניהול הגשמי של העם. והמציאות כפתה עליהם עכשיו, ועד הקודש והמקדוש. וכך נפלה החלטה באחד הימים שדווקא החלה הישיבות, בעיקר ירושלמיות, נמצאים בסיכון תארה גבוה, כי מתקבצים ובאים בישיבות בכל רחבי הארץ, תלמידים שחשקה נפשם ללמוד תורה. אחוזים גבוהים מהם בני כפר שבאים עצר שני, של אבא שלהם לאכול בירושלים. הבעיה הרצות בלי ידע בסיסי בשמירת תארה, אי אפשר לשכן את התלמידים בני החברים, בני המערות. הדילמה הייתה קשה בפני חברי הוועד שלא ידעו איך לתקן, האם להכריז עליהם סגר או חובת בידוד. כל הערכה לא נכונה עלולה למנוע מהם להשתלם בתורה. האפשרות השנייה לתת להם להסתובב בלי הגבולות גם היא לא הסתיימה. כי החברים יברחו מפניהם בלי כל עבר. ואז הוחלט ברוב קולות אין ברירה אלא לאמץ את מתווה הקפסולות של שנת תש"ט. אז הוא מספר, כל התורה מעדד בישיבת יקירי ציון, יצאנו לסיור במתווה הקפסולות, בזהירות הנדרשת. פגשנו את שלמיהו. אלה חמודות שזה נכנס עכשיו לשערי הישיבה הקדושה. כל התורה מעדד בישיבת יקירי ציון, נפלא לנו להתרכז בדברים. צדנו את הצדה בזהירות, והוא התחיל בשטף דיבורו. אני מגיע מצידון שבנחלת זבולון. הורים שלי שלחו אותו. שלחו אותי ללמוד בירושלים, שתהיה להם נציגות בציון. וגם חודשים, גם עולים לכאן, נותנים לי דמי כיס. כל מאות המעשר שני שהסתברו אצלם, אני יכול להיות המנטר עשה קודש. הוא מסביר את חלוקת השיעורים, בדרך כלל נהוג בישיבות שהשיעורים הם לפני שנתון וגיל. בישיבה שלנו זה עובד בצורה אחרת לגמרי. בישיבה שלנו אפשר למצוא בחור בן 19 ובן 12 באותו שיעור, בגלל שאצלנו שיעור א' זה הבחורים שאוכלים אוכלים בתארה ברמה הבסיסית, על פי רמת הידיעה במבחני הקבלה לישיבה, שהם נבחנים גם על רמת הלימוד, גם על הבקיאות בשמירה מתאומה. לשמור ידיים, לשמור את הגוף, זה הדרשות מינימום לשיעור א'. מה שנקרא טירונות, מדבר שמהלך השנה, הבחורים לא שוקטים על השמרים לצד השאיפות שלנו בלימוד התורה, שאוכלים גם לעלות כיתה לשיעור ב', מה זה אומר שיעור ב', הוא אך. זה כבר רמה אחרת, לומדים שהם בחורים שאוכלים על תארס מייסר, כלומר לא לאכול גם ראשון לתומה. אפשר לאכול בסתם חתונות, גם לא קוגלים בקידושים. האמת שאפשר לאכול, אבל אחרי כל אכילה שהתקבצה ומחצה, צריך להתקר במקווה, וככה מתרגלים במהלך כל השנה. עם ההתקדמות והעמידה במבחנים, כולל מבחני פתע, אני אקבל אישור לעבור לקפסולה הבאה של שיעור ב', משם לשיעור ג', שאוכלים על תארס הטרומה, הדרגה מעליה, זה כבר דרגה שאין למעלה ממנה, זה הקיבוץ. שם יושבים בחורים מרוממים שאוכלים חולין על תארס הקודש, בחורים בעלי השגה שהדינות בתורה במידות היא מושלמת וניכרת בעליל, ברגע הכניסה לישיבה, ואף כבר בתור ילד בחדר, השאיפה של כל אחד לזכות להיות חבר בקפסולה הזאת להפוך לחבר מן המניין. וככה הדברים הנפלאים ממשיכים וממשיכים, אתם מוזמנים לראות את זה בהפתח או באתר ולרבות נחת. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, צורה ספתח, דקה מתוקה דף יומי, צורה ספתח שנמצאת בתוך זה מוקשים עדינה. גמור שלנו יוריב דף יוד אומרת, ולי חוש דיל משוביץ כיסחה. והספר הנפלא חשוק יחמד, הוא מביא שם שבאחד היישובים שנמצאים על גבול הצפון, יש ערב למעדרו, שסובב את כל שטח היישוב והשדות מסביב, עלי צורה ספתח קדס וחדין. והנה מאחר שכמה וכמה פעמים קרה חדירת מחבלים באזור הזה, הצבא החליט להניח מוקשים. והנה שדות שהונחו שם המוקשים, יש שדה של היישוב שמסביב לו יש צורה ספתח, והתעוררה שאלה על כשרות הערב. כיוון שאין אפשרות לבוא ולהיכנס לאותה שדה בגלל הסכונה, אז אולי בטל הכוח של צורה ספתח, כיוון ש... אין כאן פתח שראוי לכניסה ויציאה, אז מעדים. התשובה היא ששורש השאלה הוא, האם מתנאי הכשרות של צורס הפתח צריך שיוכלו להיכנס ולצאת דרך אותו פתח? ואם זה מתנאי הכשרות של צורס הפתח? וגם יש לדון מהעדון שלפנינו, שמצד עצם הפתח עצמו הוא ראוי, לכניסה ליציאה, אלא שיש פה ארי דרבי עלי. צד אם ונשמרתם, האם זה כגון זה, אז יש שירות בצורס הפתח או לא? אחורה אפשר להביא רעה ברורה מהנידון הזה, שאם לא עוברים בצורה של הפתח, אז בטל ממנו, שם של פתח, מגמור בעירובים שלנו, ולא יחוש דיל משוב את פסחי רבה, ועל פסחי זאת, אמר ראשי מסבר שם, שמשום כך בטל תורת פתח ממנו, והגמור אומר, אטום הרבד וברמסנה, חזוקו אינו דומניח פתח גדול, ונחז לפתח קטן, אז אנחנו רואים, שאם הייתה כזאת מציאות, שהיו מפסיקים להשתמש בפח, שמותוקן בלחי, בפתח שמתוקן בלחי, אז המצלי שם של פתח, אז כל מחומר בענייננו, שלא עוברים בשדה מוקשים בגלל סקונה, שנתבטל שם פתח. ומה במקום שמניעת המעבר זה מטעמי נוחות, זה מבטל שם פתח, כל בחומר, שהמנעה מצד מצוות המקום של ונשמרתם, שזה יבטם. ואנחנו ממשיכים דף רואים בהלוכה, מלאכות שקשורות בהכנת התבואה, מהזריעה, חרישה, זריעה ועד הריקוד, שזה בעצם ניפוע קמח לקנה לי שהן מסורות ביום טוב, גם כשהן נעשות לתוך אוכל נפש, למעט מלאכת בוירר שמותר ביום טוב לתוך אוכל נפש בתנאים מסוימים. הטעם שלא יש פה בגלל שדרך לעשות את המלאכות האלה בכמות גדולה, לתוך תקופה ארוכה. אז זה נראה שזה לא לצורך יום טוב. וכדרכנו נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חלב שנחלב על ידי גוי בלי השגחת צול אסור בשתייה מדרבונון, מחשש שמה יירב בו הגוי חלב תמה, וזה לא ניכר, והמחלבות שמספקות חלב למפעלים שמוצרי חלב שפועלי החליבה בהם גויים, אז יש אומרים שייתכן שאפשר להתיר שתיית החלב גם כשנחלב ללא השגחת ישראל, אבל למה יש משגיח שיבקר במחלבות מדי כמה ימים. חלב שנחלב על ידי גוי ביום טוב בהשגחת ישראל כדין מותר לשתות אותו ביום טוב, מנהג מאה שכן זה יסור תשתיה להם כן נחלב ישירות לתוך מאכל כלשהו. הוא כדרכנו נפליג מאה ימים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. בליל הסדר צריך לומר את ההגדה או לפרש את ענייניה בלשון מובנת לכל המסוגים, ולכך גם תתקיים מצוות והגעת אל הבינוס שאמורה לספור יציאת מצרים בליל הסדר. מי שמדרך עם הבנים שלו, של אבא שלו, תל חמי וכדומה, אבל הבית מספר את ספור יציאת מצרים לכל המסובים, אז יש אומרים שהוא לא מוכן לספר בעצמו לבניו, יש חוקים לכל הדעות, צריך לומר בעצמו את כל ההגודל, ולשתות ארבע כוסות לפי סדר הקודל, גם אנשים מחויבות בזה. במידת הצורך הם יכולים לצאת ידי חובה בשמיעה עם קיבל הבית, אבל לכתחילה, עדיף שכל אחד מהמסובים יגיד את ההגודל בעצמו. יש מי שכתב, שגם כשהאדם מסתובב בבדו, שולחן הסדר, יגיד את ההגדה בכל, אבל בדיעבד, גם לא ישמע לזם את הנאמר, יצא ידי חובה. דף הניתן לבבלי, האם כולה אחת היא סיבה לכולה נוספת או לחומרה? כיצד מערבים מבוי רחב מאוד, ואיזה הלוך הנימד מכך שאדם בוחר תמיד בפתח הגדול. על כך ולא נוצאים אני, אם עד במסכת רובין, דף יוד. ולסיום רבותה, התחזקות יומית, היום זה היורצייד של הגויין רב שמואל מסלנט, גבי דירושלים. פעם נכנס חתן צעיר אליו בליל הסדר כשהוא כולו נסער, בטענה שחמי וחמותו הכילו אותו חמץ, כיוון שהוא מצא כרגירי חיטה בצלחת של המרק. אב לקח מראש החתן את השטריימל, נהיר אותו, והנה נפלו עוד חיטים. התברר שהחיטים הם בשעת החתונה, שנהגו לזרוק חיטים לחתן, אמר לה הרב בכעס, מה לך לגור באחרים? הרי אתה, לא בדקת היטב את החמץ. לומדים מכך שאדם מתעסק בחסרונות של אחרים, שוכח לתקן את עצמו. השתדל רבותיי להימנע מלעסוק בחסרונותיה של אחרים, להתמקד רק בתיקון עצמנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.